בכל אופן, אנחנו בפרשת ויקהל, ויקהל פקודי למען הדיוק, רק אנחנו נלמד שפת אמת על ויקהל. אז על מה מדובר? על פסוקים בתורה. אז אני אקרא את הפסוקים, זה בטח אפשר להשתמש, נכון? בתנ"ך הזה שפה?
כן.
גם אני מנחש, אני משער שאפשר. בכל אופן, אז אני אקרא כאן, אני אקרא את הכתוב בפסוקים. מאוד מעניין שפת אמת הזה, מאוד מעניין לאן הוא לוקח אותנו, למקום מאוד ערכי. מוסרי, ממין פרשה כזאת של המשכן, למקום אפילו אישי הייתי אומר, זה נוגע אלינו. כל זאת, ויקהל משה את כל אדם לישראל, ואז הם תורמים למשכן, ואז כתוב ככה, ויבוא כל איש הנשאו ליבו, הביאו את תרומת השם, כי אני לא קורא בדיוק כזה, ויבואו האנשים וכו', וכל איש הנמצא הביאו, הביאו והביאו, ואז הוא אומר בסוף, ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה להשם. בהמשך הפסוקים כתוב ככה, ויבואו, כל החכמים העושים, מי שעושה זה פרק, למדבר, פסוק, 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 ד' ויבואו כאן הרבה עשית מנהלת הכל איש מלאכתו אשר הם עושים ויבואו למשה לגמור מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה מרבאו החכמים שעשו את מלאכת המשכן ואמרו העם מביאים יותר מדי יותר מדי, אנחנו לא צריכים כל כך הרבה ויצא משה ויבואו כל מחנה לגמור איש וישאל יעשו את מלאכה לתרומת הקודש ויקלע העם להביא עשו, עשו כל, מספיק תרמתם עד כאן לא יותר. והמלאכה הייתה דיין גם כתוב, לכל המלאכה לעשות את זה ויותר. המלאכה גם הספיקה הייתה דיין וגם אפילו נותר עוד, נשאר עוד. בסדר? אז זה עד כאן הפסוקים בתורה. אומר רש"י בשפת אמת, בפסוק שקראנו, מרבים העם להביא ויצא משה ויקלע העם מהביא. יש להבין מה זה אריכות בתורה בעניין זה. זה מוזר, התורה כותבת, החכמים באו ואמרו שזה יותר מדי. ואז משה אומר להם, נכון. ויקלה העם מהביא וכו'. למה לא כתוב אותך? העם הביאו, אמרו שמספיק וזה נפסק. כאילו, הם באו אל משה, ומשה אמר להם ויקלה העם מהביא, כן? רואים שהתורה באה ללמד אותנו כאן משהו, כן? בכל האריכות הזאת. ככה אומר השפת אמת. ונראה, תראו הצדיקים והחכמים, כי נתפשט על התנדבות יותר מהראוי, וחששו שלא יהיו ברצון אמת לשם שמיים. כי הכל הולך אחר רצון לשם שמיים. אז כאן הוא אומר, על ההתחלה מפיל אותנו ליסוד הגדול שהולך להגיד לנו, כשמביאים יותר מדי זה נהיה פחות מדי. זה יסוד מעניין. העם מביא יותר מדי, אז למה היותר מדי נהיה פחות מדי? כי כשאתה מביא יותר מדי, הכוונה כבר נהיית לא לשם שמיים אלא לשם עצמך. אפילו להתנדב יותר מדי זו בעיה. וואי, זה חידוש, נכון? העם מתנדב, העם רוצה להתנדב. אבל אם זה לשם שמיים, אז אתה רוצה להביא מה שצריך בדיוק. אם אתה כבר עוד ועוד ועוד רוצה לתת, זה כבר הופך להיות חשוד. כי זה כבר יכול להיות שאתה רוצה לשם עצמך, כן? אפילו, אני אגיד כך, אפשר להגיד לשם הכבוד שלך, אפילו לא תגיד כבוד במובן החיצוני, אפילו תגיד לשם עצמך במובן הזה שאתה מכור כבר לנדבה, אתה נורא רוצה להיות טוב ולהתנדב, אבל זה בגלל הרצון שאתה רוצה להיות טוב, לא בגלל שאתה רוצה לשרת את מה שהשם רוצה שתשרת בעולם. זה נקודה נורא מעניין. כלומר, יכול להיות שאת עושה שירות לאומי, ואת נהדרת עושה הרבה מעבר לתפקיד שלך. אז זה נורא יפה, זה נורא ענק, זה נורא גדול. לפעמים זה גם לא טוב. כי זה כבר הופך להיות לא לשם שמיים. אני אגיד אולי אפילו לא לשם שמיים, או לא לשם שזה נצרך באמת. אלא כי את רוצה כל מה נתק, את כבר משועבדת לנתינה הזאת. אז להיות משועבד, אני אפילו אגיד לא לשם הכבוד, אבל לשם הרצון שלך כל מה נתק. צריך להיות לנו רצון נתק. צריך להיות לנו רצון נתק כי זה משרת את הקדוש ברוך הוא. כי זה טוב לאחר. או טוב למטרה שאנחנו משרתים. אבל לא צריך לרצות לתת, כי אני כל הזמן רוצה לתת, כן? גם זה לא דבר טוב. האדם צריך הגבלה לרצון שלו לתת. צריך לדעת לתת, ולפעמים לשים את עצמנו בצד פתאום, ולהגיד, טוב, נתנו עכשיו יתנו אחרים. נתנו עכשיו אתם יוביל את זה. זה מספיק, מה שאנחנו נתנו זה מספיק עד כאן. לפעמים הרצון יותר מדי לתת, זה נהיה פחות מדי, כן? אז זה היסוד. אז העם נתן, והחכמים אמרו, רגע, רגע, זה יותר מדי. וזה משכן, וזה קדוש, וזה כבר לא יהיה לו לשם שמיים. צריך לעצור אותם. צריך להגיד להם עד כאן? לא. יותר מזה לא. יותר מזה לתת זה כבר לא טוב. זה כבר ייכנס פה עניין אישי, עניין פרטי, עניין אישי שלי, ולא העניין הכללי, כן? המגמה, המטרה שאותה אנחנו רוצים לשרת, שלמענה אנחנו רוצים לתת. כן? זה כבר יוצא מהמטרה והופך להיות עניין אישי שלנו. כן, עניין אישי שלנו. וזה דבר מאוד מעניין. זה סתם, אתם יודעים, אני הערה מהצד, לפעמים גם מצד המקבלים זה טוב. מה, בסניף או באיזה מקום, משקיע, 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 משקיע. קודם זה לאנשים כבר לא טוב, כי את מדי במרכז, צריך שם מקום להחלמין. צריך שמקום לקדוש ברוך הוא שיפעל על ידי אחרים, כן? אנחנו בורג בעולם, צריך לקבל את זה בשמחה, כן? ולפעמים, כשם שיש חוכמה ולתת, יש כאן חוכמה ולעצות, מה? ולעצות. אתם יודעים, לפעמים מגיעים בשמחה של חתן וכלה, רוקדים ורוקדות ורוקדים ורוקדות, עוד ועוד 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 ועוד. אני צריך לדעת לעצור פה, עדיין פה שמחים החתן והכלה. אני פעם שלימדתי באיזו ישיבה, הייתה איזו חתונה של אחד הבחורים החשובים, ואז מישהו תלה שלט כזה. דווקא הוא דיבר עליה, אני חייב להגיד השלט, כי לא משהו, היה שם בחתונה המון המון ניקודים כל הזמן. הוא כתב, אני מבקש להזכיר שאנחנו רוקדים כדי לשמח את החתן והכלה, לא כדי לשמח את עצמנו. תודה רבה, נא לזכור. והיה יפה, אני חוזר, לא? כי היה חכמה, בעיניי לפחות. הוא רצה להזכיר, יש פה מגמה, יש פה מטרה, לשמח חתן וכלה. לפעמים זה כבר יוצא מהמטרה, כן? זה הופך לכל לשמח את עצמך יותר מאשר לשמח את החתן והכלה. בוא נגיד, אפילו אתה רוצה לשמח את החתן והכלה, אבל יותר מדי זה כבר פחות מדי. כי זה כבר לא לשם השמחה באמת, זה לא לשם שמיים כדי שיפרו. זה כדי שאני כל הזמן רוצה לתת, כן? להיות משועבד לנתינה שלי זה גם חיסרון. אז העם מרבים להביא יותר מדי, אז צריך פה את החכמים. אז עכשיו יש לי שאלה, בסדר, אז עד כאן האיסור. אז למה מראש לא אמרו לעם? לא להביא יותר מדי. זה עכשיו, על גבי עשות אמת, חידוש לעניות דעתי, אבל לא נראה לי חידוש נכון. אז מראש יגידו לעם. סבבה? מראש יגידו, אל תביא יותר מדי. תביא עוד במידה, כן? אני חושב שזאת הייתה טעות גדולה. ולזה אולי גם רומז השפת אמת. הרצון שלנו מראש, אז אני חושב שזה מורכב קצת, אבל אני מקווה שאני מסביר את עצמי טוב. הרצון שלנו מראש אסור להגביל אותו. רוצים שתתני בשירות לאומי, צריך להגיד לך, תני את עצמך עד הסוף. עד הסוף. אבל אחר כך נעצור אותך, או את תעצרי את עצמך. אז אחר כך, זה לא בהתחלה. כי אם זה יהיה בהתחלה, זה ייקח משהו מהרצון וההתלהבות הראשונה, שהוא צריך להיות עד הסוף. הוא צריך להיות תמיד גדול עד הסוף. כי ההתלהבות הראשונה צריכה להיות, אנחנו רוצים לתת את עצמנו במעל המשימה. אסור לעצור את זה. כי זה דווקא צריך להיות כאילו דבר לא גבולי. זה כאילו דבר באפוק, נכון, זה מורכב. אני חושב שזה דבר לא גבולי הרצון שלנו. על לעצור הוא אחר כך, כן? מי שמראש יגיד, תשמעו חבר'ה, באנו פה לשמח חתן וכלה, אבל מראש נדע, לא לרקוד יותר מדי. זה כבר לא טוב. כי אנחנו באים, אנחנו רוצים, הגענו לזמן להתמסר לחתן והכלה, מה? מה אתם רוצים? ולהתמסר. ובאיזשהו שלב מישהו אחר, ואנחנו עצמנו נעצור את עצמנו, נגיד, לא, לא, בעצם לא, עד כאן, אה? נראה שזה מספיק מה שעשינו. וואו, אז למה לא מההתחלה שבו אני אומר? כי זה רע. מההתחלה צריך להיות רצון עד הסוף. עוצמת הרצון ההתחלתי צריכה להיות אנשים עד הסוף. אחר כך צריך גם לדעת לעצור את השני, כן? אם את באה מראש לשירות לאומי או לכל מקום, להתנדב באיזה דבר ולהגיד מראש, אני עושה, אבל ככה אני אעשה, כמה שצריך, לא. זה לא התחלה טובה. התחלה צריכה להיות עם רב הקומים, לא יודע, התחלה צריכה להיות עם כל הלב, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד שפתאום אני ארגיש שצריך לעצור, לעצור אחר כך, בסדר? אז זה אני חושב יסור. אז בואו נקרא שוב, מי שיש לה לקרוא, מי שלא תשמע ממני, מהשפת אמת. אז הוא אומר כאן כך, יש להבין מה זה רוב רב ונראה, כי ראו הצדיקים והחכמים, כי מתפשט ההתנדבות יותר מהרוב, וחששו שלא יהיה עוד ברצון אמת לשם שמיים, כי הכל הולך אחר הרצון לשם שמיים. עיקר הדבר בסוף, המבחן האמיתי זה כבר עושה לשם שמיים. אני אומר לרצות לשם שמיים זה גם לרצות לשם האנשים שאתה מועיל להם, כן? זה גם שייך לשם שמיים. אבל לא לשם עצמך, זה העיקר, כן? לא להיות מכור לנתינה שלך גם, כן? שאתה כל הזמן כבר מוכרח לתת. אתה נותן, אם צריך לתת, כן? אם צריך לתת, מה? אבל איפה שלא צריך, אתה עושה. לפעמים ההורים שלנו, היום אני גם הורים, אני יכול להגיד, מה כבר... פעם ההורים שלנו כל כך רוצים לתת לנו, וגם אנחנו כשאני הורים, כל כך רוצים לתת. ולפעמים אתה בתור ילד רוצה להגיד להם, זה נכון, זה מצוין שהם רוצים לתת. אבל זה יקלה עם מהבי, אה? צריך לעצור. עד כאן, אני רוצה לבד, מה? אני רוצה לבד, לא מזמן בחור אמר לי, אמר לי, זה נהדר שהאבנים שלי רוצים לתת לי, אבל אין כמו התחושה שאני מרוויח לבד. יפה. צריך לעצור את הרצון שלהם. הם רוצים להאמין, לתת לך המון, אבל אני לא רוצה ככה לחיות. זה לא טוב לי לחיות כך. זה גם שייך לשם שמיים, כן? שהנתינה לשם שמיים מביאה בחיבור גם, זה טוב למקבל, כן? זה מה שרצון, או לפעמים רצון השם שניתן, וגם עמית את עצמי בצד, כן? ודווקא לא ניתן כרגע, כן? ולא ניתן. כן, בשמחה רבה.
אבל אני מרגיש לי שאנחנו קצת התחנכנו לנתינה באופן אחר. כאילו בסוף נסגד אותה בתור קומונלית בסניף שלי. כן חשבתי גם על ילד שהוא יכנס להברכה הזה, ייתן לו ויפתח את האישיות שלו. זה לא רק מתוך מחשבה של הוא ייתן כי זה מצווה וזה ישמח את כל העולם. אני גם חושבת על
איזה
תהליך הילד יעבור.
מצוין, זה עכשיו, לא, אני לכן הסתכלתי לדייק לסוף לעניות דעתי. אם זה טוב לו, זה גם טוב לבורא עולם. כלומר, על השם שמיים הוא מתאחד כי זה טוב למישהו, אז זה לשם שמיים. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה משהו שהוא טוב למישהו. אני לא לשם שמיים כבר מגיע למקום, כי זה טוב לי, יותר משל זה טוב לאמת. אבל לא כל כך צריך את זה. רק אני נורא רוצה לתת כל הזמן, כן? ואני נורא רוצה להניג. הנה, נקח דוגמה של קומונרי. אני כל הזמן לא נות... המדריכים כבר מרגישים שהם לא יכולים כל כך לתפקד, רק בראש הקומונרי שותנת כל הזמן. והיא שותפה, וכל פעולה היא כבר עוזרת להם להכין. כלל מסוים, הם רוצים להגיד לנו שמשה רבינו והחכמים שמענו. תכף ויקלה העם להביא, מה? זה נהדר, את נותנת, אפילו ביותר. אבל עד כאן. צריך, אני אומר, החוכמה הגדולה כשנותנים את שם שמיים זה גם לראות מה השני צריך, זה חלק מהשם שמיים, כן? ולראות שלפעמים, כשלא צריך, אז אני מוכן גם לזוז הצידה. חלק מהגדלות היא גם המוכנות לזוז הצידה. אני יכול לשים את עצמי בצד, ולהגיד יופי, עד כאן נתתי, ומכאן אפילו לא טוב שאני אתן, כן? ומציאה, זה יהיה לבד. אז זה חלק מהשם שמיים. על השם שמיים הוא תמיד מביא את הכל אם זה צריך, אם זה הכרחי, כן? למה זה כתוב על השם שמיים? כי הוא לא שלא מנהל את העולם, ולפעמים צריך אותי. זה מסוים שצריך אותי, לפעמים גם לא צריך אותי, נגיד, אבל זה לא משתמש בנו, לדברים שצריך אותנו, לפעמים גם לא צריך אותנו פתאום, כן? אז זה מצוין, כי לא צריך אותנו, מה? עכשיו, אנחנו מוכנים, כמו שאנחנו מוכנים לתת, אנחנו מוכנים גם להוציא את זה פתאום, להגיד בבקשה, כן? נו אתם, תעשו האחרים, כן? אני חושב שזה נקודה מאוד מאוד משמעותית חשובה, כי הכל הולך אחר רצון, והתעכן בכל דבר בחינת רצון בסוף. פירוש במסגתו הפי הבעל שם טוב, לראות שמכל עבודה יקבל יראה ובושה. שגומר כל מעשה בא לידי גבות. אז זה טיפה שונה באמת מה שאמרנו קודם, אבל הוא אומר כאן ככה. זה אותו יסוד ההוצאה בצורה שונה. כשאנחנו עושים משהו, צריך באמצע לעצור, כך אומר הבעל שם טוב, באמצע, לא בסוף. באמצע לעצור ולהגיד, רגע, 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 אני אמצע רגע את העשייה שלי. למה אני עושה את הדבר הזה? לחשוב טוב, לברר לעצמי? אחרי שבררתי לעצמי בענווה גדולה להמשיך לעשות אותו. כי הוא אומר, כל מה תעשה ותעשה, זה עלול להביא לך ל כל אדם עושה ועושה ועושה ועושה, הוא צריך לעצור באמצע. זה נורא מעניין לעצור באמצע, לעצור את עצמך באמצע ולהגיד, לא, לא, אני צריך לחשוב. אחרי שחשבתי, אמרתי, טוב, בעצם זה נראה לי לשם שמיים, ונראה לי מתאים, נראה לי, אז אני ממשיך. כי אחרת הוא אומר, האדם כבר, כאן הוא בא מבחינה מוסרית גם ערכית. גם אם זה נצרך הנתינה, אבל זה יכול להביא אותי לידי גבות עליה. אני רוצה לעצור, אני רוצה להיות, פעמים טוב לעצור, הוא אומר, יש רצון ויש בשור. אז הרצון אמרתי, זה עם כוונה עד הסוף להיטיב לגמרי. אבל הבשור הוא מאוד חשוב. אבל שוב הוא, כאילו, אחורה, האחורה הפני הזה חשוב. אני יוצא רגע ואני אומר, לא, קשה לי טוב את עצמי. זה באמת המטרה שלי מכוונת טוב. ואני יוצא איזה טוב. רצוב, לא רק למטרה לי עצמי, שלא יכול להיות גבות עליה, אחורה. לראות שאני באמת מכוון שהמטרה חשובה לי ולא אני חשוב. מעניין, מי מותחל? תעצור באמצע? תעצור, מה? תעצור. על לעצור באמצע הזה, זה דבר נורא קשה. לכולנו, כן? אנחנו בהתלהבות, אנחנו בשמחה, אנחנו בעשייה. וכאילו זה נורא נורא קשה. אתם יודעים, בחתונות שרוקדים, אז אולי זה טוב, אה? מפסיקים לאוכל לפעמים. תראה, הפסקה לאוכל זה טוב, לא? לפי הפתונות. תחשוב רגע, למה רקדת כל כך הרבה? בשביל החתן והקלה, תעצור רגע, תחשוב, קצת לכל כך. אז זה טוב, יש טוב שיש לך איזה מעצור. אתם יודעים, הייתי פעם באיזו חתונה, והחתן והקלה מאוד התחנקו כנראה לצניעות, רצו, רצו כזה חתונה מאוד צנועה, זה היה רק בורקת ושתייה, אפילו זה בקושי היה, אבל כל הזמן רגלו. ואז ממש הרגשתי את השפת אמת הזה. נחילה, אני מקווה שהחתן הזה לא יודע, לא בחור נהדר, אבל אני מניח שהיום אני קורא מקשר, אבל הוא כבר יותר מבחור היום, אבל הרגשתי, זה היה לפני הרבה שנים, אבל הרגשתי ככה שזה לא טוב, ממש הרגשתי את השפת אמת הזה. יותר מדי לרקוד זה פחות מדי. אנשים לא יכולים כל הזמן, כן? אז הכוונה כבר מתפספסת, וכבר נהיה לשם עצמאים. זה לא טוב. המעצור הוא דבר טוב, כן? הוא דבר חיובי, הוא דבר הכרחי מבחינתנו. והתעכב בכל דבר בחינת רצון בסוף. פירוש. על פי מה שכתוב, בעל שם לראות שמכל עבודה יקבל יראה ובושה. כי כשגומר כל מעשה, בא לידי גבות. אבל כחוזר באמצע לאחורה, וחושבו לפני מי הוא מת, זה בעצמו תיקון המעשה כראוי. זה בעצמו תיקון המעשה כראוי. כי הוא רגע עוצר את עצמו ואומר, רגע, אבל למה אני עושה בכלל את הדברים? אני עושה אותם לשם שמיים, אני מכוון מטרה, כן? כשהוא רואה שהוא מכוון מטרה והכל, כל הכוונה טובה, אז זה טוב. אני רוצה רק להעיר משהו, זה לא רק שהכוונה שלי תהיה טובה, כשהכוונה טובה זה משפיע גם למעשה עצמו. זה הבדל גדול בין אם מישהו עושה לשם עצמו לבין אם מישהו עושה לשם המטרה. לא רק הבדל בכוונה, בדרך כלל יש לזה גם השפעה תכליתית, כן? השפעה בגוף הדבר עצמו, כן? גם זה חלק מההשפעה של הדבר. אני פעם קראתי איזה סיפור, אולי סיפרתי לכם. אם סיפרתי לא נורא, קודם כל אולי יש מישהו ששכחה, אולי מישהו שלא הייתה, ואלה שהיו שלא ירו, בסדר, כי אז זה כזה לא נעים. טוב, אבל בכל אופן, פעם קראתי סיפור, הוא מאוד מאוד דיבר אליי, הוא לא ממש מה שכתוב פה, קצת בהקשר אחר. אז משהו, אבל ברעיון הוא דומה. פעם קראתי שהרבי מקוצק היה ידוע במידת האמת, המאוד מאוד חזקה שלו, והגיע לתמיד שלו. ואמר לו שהוא התקבל להיות רב באיזושהי קהילה. טוב, אז הרב מקוצק התחיל לצעוק עליו. אמר לו, מי אתה שתהיה רב בכזאת קהילה? מי אתה חושב שאתה? מה פתאום אתה בכלל חושב שאתה מתאים לתפקיד כזה? פתאום צועק עליו, צועק עליו, ואת למה? הוא התחיל לבכות, אתם יודעים, זה לא נעים ככה שצועקים עליך, מה? יש לדעתי, טוב, הוא החליט כבר לעצמו, יאללה, מחר הוא הולך למקום הזה, ואומר להם חלב. התחרדתי, לא נהיה פה רב, נגמר. טוב, אז הוא גם שעת למה, הוא הלך לאכסניה ושלושת, מחר הוא ילך ויגיד להם שהוא מבטל, הרב ככה, הוא תלמיד של הרב, ואמר לו שזה סתם גבות הלב שלו לרצות להיות שם רב, אמר לו, שבח עליו את הכל. טוב, ואז באמצע הלילה קוראים לו שוב. מה הוא יבוא, מה הוא לא גמר להגיד לי את כל מה שהיה לו לשפוך עליי, הוא רוצה להגיד לי עוד. קוראים לו, אז הרב המקום מחבק אותו, אומר לו, אשרי העירה שזכתה בך, ואיזה יופי שאתה רב שם, ולא יכול להיות דבר יותר מתאים. אני אגיד לו, בהתחלה, כי אתה מקבל תפקיד, יש משהו לפעמים, כן, איזה גבות הלב כזאת. איזה יופי שבחרו אותי וזה, את זה הוא רצה לנטרן, זה לא. אבל אחרי שבטוח שאת זה נטרלנו, זה לשם שמיים, זה נהדר שאתה רב שם. טוב, אז הסיפורים האלה תמיד נאמרו בהקצנה, בקיצוניות. אני מקווה שזה לא יקרה לכם, ושלא תבוא ואיזה רב או רבנית או מי שיגיד לכם, מה, מי אתם לך? לא, לא צריך להיות כזה חריף, אבל כן צריך לכוון את המגמה ואת המטרה. לפעמים נכנס לנו ממשהו כזה, איזה כיף לנו שאנחנו, איזה כיף לנו שהמשימה הזאת תעשה. ברוך השם שזכינו להיות אנחנו זמן השאלות, כן? זה צריך להעלה, כן? אז כאן המציאות זה הכי לעצור באמצע. יכולים לעצור באמצע ולחשוב בעצמנו, כן? אנחנו צריכים להיות המשה רבינו של עצמנו. אין לנו משה רבינו שיעצור אותנו. או החכמים, שיגידו להם עד כאן. לפעמים אולי יש, אבל הרבה פעמים. אז צריך אנחנו לעצמנו, להגיד לעצמנו, רגע, רגע, ויקלה העם מהאביב. רגע, אנחנו עוצרים, עכשיו לא. אולי אחר כך בהמשך עוד פעם, כן? אולי אחר כך בהמשך עוד פעם, כן? זה אני חושב הנקודה, היא נקודה מאוד מאוד חשובה. ואתם יודעות, סיפור אישי, וזה אני פעם אחת הזמינו אותי לתת באיזה מקום שיעור. קרה, פעם הזמינו אותי לתת במקום, והיה שיעור טוב. לא יודע איך קרה לי, בדרך כלל לא קרה, קרה, היה שיעור טוב, היה מוצלח, וראיתי שאנשים שמחים טוב. אחרי שבוע, כמה ימים התקסקו שוב, כי איזה מורצה שלהם לא הגיע, תבוא עוד פעם היה טוב, בפעם השנייה הגרוע. אז אמרתי לעצמי, זה היה ממש חבל, שפעם אחת טוב לא כדאי אחרי כמה ימים עוד פעם. וקצת היה בזה, פעם הראשונה הייתה נראה לי יותר טובה. הייתה יותר מכוונת מטרה. הפעם השנייה, זה כבר שמחתי שהזמין אותי, זה כבר יצא לא טוב. זה לא עובד טוב. זה ויקלה העם מהאביב. צריך באיזה מקום גבול לכל דבר. הבעיה לא תמיד אתה יודע את הגבול. נראה לי בשם הרב מקוצק אומרים, גבול סנת בל יעבורון, בל יסבון לכסות הארץ. מן. אז גם אומרים בשם הרב מקוצק, שהקדוש ברוך הוא לא אמר מראש לים, אתה תבוא עד פה, זה קשור למה שאמרנו. הרב ברוך הוא רצה שהים ירצה להשתלט על העולם. אז למה יש את את הגבול שמת בא לעבור. הקדוש ברוך הוא אומר לים, אתה תרצה להשתלט, אבל אני אגיד לך עד כאן. אז האדם בהתחלה לא צריך לשים את הגבול על ההתחלה, זה לא. כשאת בהתחלה צריך לבוא לשמח את הקלה עד הסוף. מי ישים את הגבול? את בעצמך אותה, אבל אחר כך. בהתחלה באת בשביל להתמסר למען הקלה. רק בשביל הקלה, ותעשי לה את כל השמח בעולם שאת יודעת לעשות. וכמה זמן אחר כך תעצרי ותגידי, לא, 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 אבל מספיק, עד כאן. אני יותר מדי במרכז, מה? הקלה צריכה להיות במרכז, לא אני, כן? ויקלה המאמי, כן? עד כאן עשיתי, מי כאן ואילך לא. אתם יודעים, יש בחורים שמתלוננים לי, כי הם יודעים לעשות עם כזה על האף, או לא יודע, מבקבוק על הראש. אם אתה יש לך את זה, מזמינים, אתה נהיה חבר של כל החתנים. כולם משתדלים להיות חברים שלך בשביל להזמין אותך לחתונה שלך. אז אם יש לך איזה טריק כזה שאת יודעת לעשות, או מה צפי פגיעה, זה אחר כך... כל בנות המדרשה, אפילו משלושה מחזורים קודם, יזמינו אותך. סתם, אבל... טוב, אז אנחנו צריכים לדעת לעצור את עצמנו, להיות לפעמים במרכז מדי, זה כבר... טוב, אז זה היסוד. בסדר, בכל אופן, אבל שוב, לא צריך לעצור את התרומה הראשונה. צריך לעצור אחר כך. אז זה גם, זה מורכב לכם. כי ההתחלה צריכה להיות להקפאת רבה, בשפע. ורצון אדיר לתת, ואז לעצור. כן? אז גם לדעת לעצור. טוב. אבל בכל אופן, לראות זה מכל עבודה. אני, כשלמדתי נהיגה, היה לי קושי בלימוד נהיגה. אז המורה בשביל שנה מסוים קראת הקושי. אמר לי, אתה כבר בולם את האוטו. אז אמר לי, בוא נעשה הסכם. אתה על הדלק, אני על הבלם. אתה לא צריך לבלום. אל תדאג, אני מורה לנהיגה ואני אבלום. איפה שצריך, אני אבלום את האוטו. דווקא הסכם יפה. הבעיה שבחיים אין לנו מורה לנהיגה תמיד. גם באוטו בפועל, אבל גם בחיים בכלל. אין לנו איזה מישהו שאחראי על הבלימה שלנו. אז היינו דוהרים, מישהו בולם אותנו. איזה משה רבינו כזה, אמרנו, זהו. אז אין לנו. אז מי? אז אנחנו. אז באמת מסובך. אנחנו צריכים להיות גם להתנדב וגם להיקלה המנהלים. משולב, כן? מאיזה מקום, כן? זה צריך לעבוד בחיים ביחד. על כל פנים לראות, אבל כשחוזר באמצע וחוזר לפני מי עומד, זה בעצמו. משה רבינו אשר רבים שמרו מעשה בני ישראל שלא יתערבו פנים. עכשיו תראו ענווה של השפת אמת. הוא מביא פירוש של האור החיים, הפוך ממה שהוא אומר. זה יפה הענרה הזאת. הנה הוא בטוח שפה הענרה. הוא עשה פה רצו ושאול. הביא פירוש של אורחן הפוך מהפירוש שלו, אבל גם זה דרך של לימוד הפסוקים. אז בואו נראה. אורחיים הקדוש אומר פירוש הפוך, באותה פסוקים. אז מה אומר לנו אורחיים הקדוש? ממש הפוך. ספר אורחיים מדייק לשון הייתה דיין ובוקר, וסתרי הדדה, או שזה היה דיין, או שמותיר, או היה נסע. והוא זל תרד שעל ידי היתרון היה מיוני ישראל שלם הקדוש ברוך הוא שלהם שכרה וכלל היתרון גם כמלכת המשכן נהיה שם דברי פי חכם כן. איזה ענבה קודם כל לשמוע לנו עשרה שם הנביא, פירוש זה הפוך משלו, אבל הוא מביא אותו, אומר איזה יופי שהוא פרש כאן. כי יכול שהם לא חולקים על הרעיון, אבל הם חולקים בפרשנות. כי אור החיים אומר אחר, שעם מתנדב, 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 כל כך השם שמח מזה שפה מרבים העם יותר מדי. שאומנם אמרו להם מספיק, נכון, זה אמרו להם. אבל אחרי שאמרו להם מספיק, המלאכה הייתה דיים ויותר. זה היה, הם הביאו יותר ממה שהיה צריך, ואיך שהוא דאגו שגם כל היותר ישתלב, כן? בתוך כל העניין. אז בסוף מתברר שזה לא היה יותר. כי כל כך השם שמח, וזה שהם מתנדבים כל כך הרבה.
שעורמת.
יודעים מה? הכל נכנס בפנים. מה? הכל נכנס בפנים. את עושה, הנה, מי שהזכיר כבר לחניכות אומרת, להתנדב משהו. זאת אומרת, בהלם, כולם מתנדבות כל כך, אבל לא נעים לך כבר. בסוף איך שהוא בשיעת הדשמיה, ההתנדבויות של כולם משתלבות בתוך המערכת, אבא רק לא נעלבת, כן? זה היה אור החיים הקדוש. אז קצת רעיון אחר, אפילו עצמו, כן? הוא אומר, אדרבה, כולם התנדבו, שכולם התנדבו, היה שיעת הדשמיה, שכל ההתנדבויות השתלבו ביחד, כן? זה היה מין שיעת הדשמיה מיוחדת. שילוב של כל ההתנדבויות ביחד, כן? כל ההתנדבויות ביחד. אז זה מצוין, אבל זה הפוך מהפירוש שלו. אז לכן הוא חוזר לפירוש שלו, אחרי שהוא הביא את אור החיים הקדוש, הוא אומר, הוא דעת יד שעל די היתרון, שילם כמובן להם שכרה. ולפי דרכנו, כי על די זה שמנעו עצמם מהריבוי והיקלע, על ידי זה תקנו זאת היתרון, שלא נתקלקל על זה, על די ההתפשטות כנ"ל. מרבים העם מהביא, ועל די זה תקנו היתרון שלא נתקלקל על דבר. העם באמת הביא ויותר. אבל זה שהמלאכה הייתה דיים, זה בגלל שהם זכו להפסיק בזמן. הוא אומר הכל. הם ידעו להפסיק בזמן. לכן המלאכה הייתה דיים ויותר. היה כאן גם יתרון, אבל את היתרון הפסיקו. זה חלק גופה, אני מבין, מהרווח שהיה. שגם היה די מספיק מה שצריך להתנדבו, וגם היה ביותר שאותו הפסיקו. טוב, צריך להיות יותר, אבל צריך להפסיק את היותר הזה. אם אין יותר זה לא טוב, זה מצוין שיש יותר. חייב להיות יותר, חייב להיות שכולם יבואו עם רצון אדיר לתת, ואז גם לא צריך כל כך הרבה, מספיק. אתה צריך לשמוח שיש לך יותר. אתה רוצה לתת יותר, אבל גם שאתה יודע, אבל לשלוט את היותר הזה. על מראש. תגביל את עצמך כל הזמן. שיהיה לך יותר, אבל תגביל. תגביל את עצמך, כן? אתה יותר תוסיף. אז זה גם חלק מהגדות שלך. שידעת להשאיר את היותר, כן? ידעת להשאיר את היותר. תראו, אני אומר, חוכמה גדולה, כן? כי אף פעם אי אפשר לדעת. אתם יודעים, אני הייתי לפעמים בכל מיני אירועים, אפילו לא מזמן, לא משנה, הייתי בזרוע, שלא יהיה לסון הרע, מה זה רע. אתה תמיד אני אומר, וואי, זה תמיד נורא כזה לדעת. מתי מפסיקים וזה טוב? צריך להפסיק. אבל כשמפסיקים מאוחר מדי, אתה כבר מרגיש את השפת אמת הזה. כי אנשים נתנו יותר מדי, נתנו יותר מדי זה פחות מדי. אז אנשים פה מחוברים לעצמם, לא לרעיון. זה קשה כזה כל הזמן מחובר לרעיון. בסוף זה חוזר אליך, זה השלושה. אבל זה נורא קשה. זה באמת חוכמה פשוט, מה? לדעת מתי לתת, ועד הסוף לתת ולעצמם. אז זה בכל אופן לפי עשת אמת. תקנו זאת היתרון, ושמעתי, הוא שמע מספר של פירוש הפסוק מיפו פעמייך בנעלים בת נדיב. אז מעניין, יש לו פה פירוש לפסוק בשיר השירים, פסוק על דרך הדרוש. מה יפו פעמייך? בנעלים זה משום מנעו לו. בנעלים זה נעל, בנעלים בת נדיב. בת נדיב זה התנדבות, בנעלים ננעול את ההתנדבות. קדם כל הוא שמח, אנחנו יודעים להתנדב, ויודעים גם לנעול את ההתנדבות שלנו. כי אם לא היה לנו כזאת, כזה חשק להתנדב, אז היינו... אז היינו לא בסדר. צריך להיות לך חשק עצום להתנדב. קצת שני, אם לא היה לנו כוח של בנעלים, זה היה רע מאוד. צריך לנו כוח לנעול את ההתנדבות שלנו. מה? זה גם חוכמה עצומה, לדעת לנעול את ההתנדבות שלך. בוא, זה חוכמה בחיים, אה? זה חוכמה שקשה לדעת אותה, זה כאילו ניסיון גם של אדם על עצמו. לפעמים טוב שתדברי באיזה מקום, משהו ולא תתביישי, ולפעמים דווקא טוב, אני רוצה לתת, רוצה לדבר, רוצה לדבר, לא, לא עד כאן. מה? עכשיו זה לא טוב, כן, אז לא. כי אני רוצה ששם שמיים מתגלה, לא שאני אתגלה, כן. אז לדעת לעצור, לדעת לעצור באיזה מקום. אז זה חוכמה אומר מאוד גדולה. פירוש כנדיבות הרצון צריך מנעל ושמירה שלא יתפשט הרצון וחשק לדברים אחרים. זהו פירוש המשנה מסמאים על הסקלים ועל הכלאיים, שלא יתערבו רצונות אחרים לרצון הנדבה. סקלים זה נתינה וכלאיים זה לכלוא את הנתינה. וגם פירוש כלאיים כמו ויקלאה, זה מבחינת המניעה, להשאיר לו הרבה וכולי. טוב, אנחנו עוברים לרעיון אחר. אז עכשיו כאילו צריך לשים קו, ובייקל יש לנו איזה ג' רעיונות פה, אולי אפילו לא דרך כלל הספיק, אבל לשים קו ולעבור לרעיון אחר. באותה פרשה של ההתנדבות. אז אמרנו להתנדב, אמרנו את הרעיון, יש לנו רעיון אחר חדש, באותה פרשה. מה נאמר בפרשה הזאת? אז זה קצת עדין, כי זה שיעור במדרשה וכתוב, ויבואו אנשים על אנשים, כלומר, האנשים נדבו את הנשים שלהם. זה אומר, זה היה תיקון לחטא העגל, אנשים לא חטאו, אני חושב, ואז האנשים באו על אנשים ולקחו מהם את התכשיטים והתנדבו את התכשיטים של האנשים שלהם למשקל, כן? שידלו את האנשים שלהם להתנדב למשקל. אז למה זה היה כל כך חשוב לפסוקים להגיד שהגברים שחטאו בחטא העגל התאמצו כל כך רק בשביל להתנדב לנפת המשקל, כן? אז אומר השפת אמת, רעיון גם מאוד מאוד חשוב, על פי מאמר רבותינו זה על מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעבוד. זאת אומרת, קודם כל, הגברים או האנשים בחטא העגל היו בחינת בעלי, במשקל היו בחינת בעלי תשובה. חטאו בעגל הגברים. תקנו את החטא בזה שהם הביאו את התכשיטים למלאכת המשקל. טוב, עד כאן זה יופי. מצוין, כן? מה מכאן? זהו שכתוב, האנשים שחטאו בזהב העגל באו בחיל הסגי, בכוח גדול על אנשים שלא חטאו. זה פירוט תשובה. כאן אומר יסוד גדול. שעל ידי שלוקח לו דרך מרצון החטא, אבל זאת רצון עליון, כמאמר עשה רצונו כתשובה. אז אומר כאן יסוד גדול. צריך להגיד את היסוד הזה בעדינות, בזהירות, כי זה עלול לבלבל היסוד הזה. אבל היסוד הוא שהחטא לפעמים נותן לנו כוחות, יותר מאשר הפיצות. איך אומרים את זה? כן. כן, 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 יש פיצוצים שם, כן. הם לשמעו את השיעור, הם הבינו שצריך להתנדב עוד. טוב, טוב. אבל לשמח חתן וכלה. בעוצמות, זיקוקים. אבל בכל אופן, לפעמים חתן וכלה. טוב, אבל בכל אופן, אז אני אשתדל, בסדר, הנה, עכשיו זה גם. אבל בכל אופן, היה כאן, זו נקודה מאוד מאוד מעניינת מה שהוא אומר פה. אבל צריך להגיד אותה בזהירות. אני לא רוצה להגיד אותה בזהירות, אני בעצמי מפחד להגיד אותה, אני לא רוצה להגיד אותה בזהירות. אז אני אגיד, ואם זה יצא לא זהיר, תיזהרו אתם. אבל החטא נותן לנו גם כוח. זה אני אומר בזהירות. לפעמים, אנשים שהם מאוד מאוד צדיקים, זה נהדר. אבל כבר אין להם כוח לעשות שום דבר. לא תמיד, לפעמים, כן. לפעמים מרוב שאנשים מפחדים לעשות עבירות, אז הם כבר לא עושים כלום. זה כתוב ברב קוק שבאיזה מקום, שבתחילת תהליך התשובה לפחות, זה ככה. אבל בתחילת תהליך התשובה, יש בו משהו בעייתי. שבתחילת תהליך התשובה אנחנו מאוד מאוד מפחדים לעשות עוונות, חטאים, עבירות, כן? לפעמים אתה בשבת, ואמר לי פעם הרבה קומרצה, אנחנו התארח אצל איזו משפחה בשבת, משפחה שלו, לא של משפחה חרדית יותר, הוא אמר לי שהוא, אתה בן שלו, אתה מפחד להזיז את הידיים ואת הרגליים, כל דבר אתה מפחד שיגידו לך, רגע, אתה בורר, אתה תוכל, אתה פה, אתה שם, אז אתה כבר ממש מפחד. אז באיזשהו שלב, בהתחלה תהליך התשובה, לוקח לך את הכוחות, אין לך הרבה... וגם, בעיקר, צדיקים גמורים שהרב פה מתייחס, הוא אומר לפעמים, בתור צדיק גמור, זה יכול לקחת ממך כוחות. אני מתלבט כמה דוגמאות להביא פה. למה? כי אני כבר פעם אחת נפלתי פה אפילו, אני חושב השנה, על כל מיני דוגמאות כאלה. אבל לפעמים, שיש אולפנה של צדיקות, כגון, אין כזו, בסדר, זהו, שעכשיו נגיד לי בלי שמות לזה, כי זה מפחיד אותי כבר. אחר כך אני לא יכול לישון בלילה מרוב שפגעתי פה באיזה מישהי, שבאה, כן, אולפנה הצדיקות, כן, אולפנה הקדושה וטהרה. ונמצאות שם רק צדיקות יסודות עולם. אז לפעמים זה נהדר, אבל זה יכול להיות בלי כוח כזה, אה? מרוב צדיקות, הן בקושי יוצאות לטיולים, מה? וגם כשהן יוצאות, כולן יוצאות עם סידורים ועם תהילים ביד ועם זה, וכשמתיישבות, לא חסר דברי תורה, כולם פי סבב, אומרות דברי... שלושה סבבים של דברי תורה בין כולם, נהדר, אין אולפנה כזאת, בסדר? יאללה, נסכם, נמצאתי אותה. אבל זה יוצר איזה מצב שאין כוחות כאלה, לא מרגישים כוחות חיים, מה? לא מרגישים קורות חיים, לא משנה אופן המדרשה וכו', שלא קיימות, בסדר, סגרנו, כדי שאחר כך אף אחד לא תרגיש שנפגעת ממני ולא משנה, ובלי כסף, זה לא איזה סונה, באמת אין, בתיאוריה נגיד, בסדר? אז זה נהיה מקום חסר כוחות כזה, עלול להיות לפחות, כן? זה, הצדיקים מורים, זה מעלה גדולה, אבל לפעמים זה עלול להביא למצב של חוסר כוח כזה, לעשות שום דבר, לפעמים זה בא מחשש, שמה נעשה עבירות, לפעמים גם סתם זה כאילו כזה. הכל צריך להיות, דיברנו קודם על השם שמיים, אז זה כל כך מתאמצים שיהיה על שם שמיים, עד שכמעט לא עושים כלום. לא עושים כלום, לא מטיילים, לא זזים, לא זה, כי צריך לראות כל דבר של השם שמיים, שאנחנו מנגלים לשם שמיים, זה משם שמיים. וכל דבר זה עם תפילות, עם בקשות, בסדר. אז כאן היה גם יתרון בחטא. אז מה, לכתחילה צריך לזום חטא חס וחלילה, כמובן לא. אבל בדיעבד, כשנוצר חטא, אפשר גם לנצל אותו לטוב. כי לפעמים כשיש לנו כזאת התלהבות לחטא, כמו פה הצעה התלהבות לעגל, אז היא אחת התלהבות. למה חטא יותר מלהיב ממצוות וממעשים טובים? כי הוא קשור לעולם הזה. זה דבר שקשור לעולם הזה לפעמים יותר מלהיב כזה. לפעמים הוא יותר מלהיב כזה. אז הוא מלהיב, הוא נותן כוחות. מה הייתה התשובה? לקחת את כל הכוחות האלה עכשיו ולבנות עם זה משכן. מה? ולבנות עם זה משכן. מי שהזכיר לה קודם סליף, אז זה לא נורא שאני אשווה דוגמאות כאלה, אבל לפעמים יש לה סליף שהם מופרעים ומופרעות. שליחה על הביטוי. משתוללים. אז אם את קומונרית או מדריכה טובה, לקחת את כל הכוחות האלה ואמר להם, יאללה, בואו נעשה עם זה חסדים, לא יודע, נבנה את השנים. לא ש... אז זה נהדר. לא יש לה סליף אחר, כולם שם ילדים טובים וילדות טובות, אה? אבל אי אפשר לעשות איתם כלום. הם לא יתרגלו לחטוא, אז הם גם לא יתרגלו לעשות דברים טובים, הם לא יתרגלו לעשות. אני לא רוצה להגיד מה יותר גרוע, מה יותר טוב ממה, אבל בפועל, שכבר בדיעבד יש חטאים, החטאים יכולים להצמיח דברים מאוד מאוד טובים. כי זה נותן כוח. יש משהו בעולם הזה, ובחטאים של העולם הזה, שבדיעבד כן קורה, ולכל אחד יכול קורה ברמה כזו או אחרת, זה גם נותן כוח, מה? זה גם נותן עוצמה, מה? כן, כן.
החרטה היא
זאת שנותנת כוח, כאילו... ומה שנותן את הכוח, זה שבחטא עצמו התגלה המון כוחות שיש באדם, מה? המון כוחות שיש באדם, לצערנו. מישהי אומר, שוב, לא, כן, מישהי באונולולו, אבל נורא קשה לה להתרכז. פתאום היא רואה שיושבת ליד סרט, שהוא לא הכי צנוע בעולם. שלוש שעות היא לא הרימה את האוזן. ניסו להגיד, הרגע, היא לא שומעת בכלל, היא שם. עכשיו היא אומרת לעצמה, וואו, איזה עוול עשיתי שלא הייתי כזה סרט. יאללה, אני לומד את הרב קוק אבל באותה עוצמה, מה? שלוש שעות, אף אחד לא מזיז אותי. עכשיו התרגלתי. משהו מעין זה. אנחנו יכולים לקחת את הכוחות שהתגלו בחטא. זה לא רק החרטה, החרטה היא שלב. אבל אחר כך לקחת את הכוחות שהתגלו בחטא, אבל לעשות אותם בצד הפוסט. והחטא הרגיל אותנו גם לדברים, אם מותר להגיד כך טובים. החטא הרגיל אותנו לזה שיש לנו כוחות, שאנחנו מסוגלים. מה? שאנחנו יכולים. לפעמים אדם כל הזמן נמצא בבית, שקוע בבית, יושב בבית. מי שאיזו חברה אומרת לה, בואי לסרט. אז היא באה, אז היא רואה שהיא יכולה לצאת מהבית. והתחמת זה היה לסרט. עכשיו פעם באה שיגידו לך, את באה לצאת מהבית, יש לנו איזה חסד גדול לעשות מה דיאלה. אני כבר רואה שאני מסוגלת, מה? אני יכולה לצאת מהבית, השאלה למה, את יאללה, איך עובד את זה? אז החטא גורם לנו, שיש לנו. ולמה הרצון לחטא יותר גדול? לפעמים לצערנו, העולם הזה הוא יותר מפתה, יותר קל לפתות אותו. אז לפחות בדיעבד של המצב, קח את זה לצד הטוב, מה? קח את זה לחלק הטוב. היום? כן, כן.
למה
אני חושב
שאנשים ידעו לזהות לפני החטא
זה לא אותם שלה.
זה לא מעלה כבר
איזה. אה, לזהות
כבר. זה קשה להגיד שבגלל שהגברים תקנו את החטא,
כן, לא, אני אגיד לך, המעלה הכי גבוהה והכי גדולה הייתה, מה לנו עוצמות, כמו שאת אומרת. וכוחות אדירים, והיינו בונים משקל בלי חטא. אין ספק, כן? בדיעבד אבל, שהיה חטא. אז אפשר לנצל את הכוחות שהתגלו בחטא אותו. כי לא תמיד אנחנו מצליחים. אז לנצל את הכוחות שלנו לטובה ישר.
אבל למה זה צריך להיות מעלה
מעלה גבוהה במובן הזה, רק שהצלחנו, זה תשובה אמיתית. תשובה אמיתית שלה, תחת כוח להתגלה ולהפוך אותו לטוב. אז התברר שאפילו החטא, אפילו הדבר הרחוק נהיה טוב בזה. אז הצלחנו לבנות מהרחוק דבר טוב. כי לקחנו מהדבר, כאילו הכי גרוע שהיה שכאילו לקחנו ממש כדבר טוב, מה? כדבר עדין, מה? דבר עדין. לקחנו ממנו דבר נהדר. מהחטא אפור לקחנו דבר נהדר, מה? דבר נהדר. לפעמים אני אגיד לכם, זה אפילו מתסכל. כי מי שזה מידה טובה, הוא עושה כל מה שהמורים אומרים, אז זה נהדר. באמת מישהו שלא כל כך כזאת, זה היא ככה, מכל הזמן. בסוף התזוזתיות הזאת, היא נהיית בשירות לאומי, בין שיעשייה, רואים איזה כוחות יש לבוא. אז כל הכוחות שיעשה לך דברים לא טובים, פתאום יעשה לך המון המון דברים טובים. וואו, אז זה עוצמה, זה גודל. איך הדבר שאף אחד לא אפילו רחוק מה זה מתקרב לזה? במובן מה זה משהו כאן לבוא. לקחת את הדבר שנראה חשוב, הפכת אותו לפלאות. את מה שנראה חוסר כוח, הפכת לאור. ולכוח מאוד מאוד גדול, כן? הפכת לכוח מאוד מאוד גדול. אני אגיד לכם, באמת את צודקת, שלפעמים זה מעורר קנאה. עכשיו, אני צוחק על פיליפון ואומר שבדבש דפי חב"ד, לפעמים היה אתם רואים שפרשת שבוע. אז מי מביאים שם? כל מיני אנשים כאלה שנסעו להודו ולזה, והתעסקו עם נחשים, אני לא יודע מה. בסוף הם חזרו בתשובה. אז הם לוקחים את כל זה לטוב, מסתכלים לטוב. אני אומר, וואי, איזה כיף לאנשים האלה, יש מה לכתוב עליהם. תראו לכם שהיו כותבים, שלמדתי בנתיב מאיר, במרכז הרב, ולמדתי בישיבות, למדתי בישיבות כאן, ומלמד בישיבות. אין מה לזה משעמם, חמש שורות הם... זה יפה האנשים האלה, הם צבעוניים, כן? עשו כל כך הרבה דברים, או עשו הם, או עשו הן, כן? דברים, אנשים, יש איזה תקשורת אחת, פעם קראתי ספר שלה. היא הייתה בכלל בתקשורת, היא הייתה מדהים לאנשים האמת, את כל הכוחות מפה הביאו, טוב, יפן, זה עושה מדהים, אין מה נורא. אז לא צריך ליזום את זה, אבל כשזה נוצר, כלומר, איך אפשר לקחת את כל השלילה ולעשות את הלחיבה, כן? זה דבר עצמי, כן, זה כוח גדול. אז כאן הוא אומר, זה לא רק שהשלילה נפחה לחיבה, זה חיוב הוא איתה, זה היה פשוט להם. זה אפילו הכוחות שהיו בשלילה, היו כולי חיוב. זה השלילה אצלה כוח גדול. אז שם אצל כולם יש באיזה מקום חטאים. אין אדם שם. אז כל אדם בסוף יכול לקחת משהו מהכוחות השליליים, כאילו, שנהיו בכם, וליצור מהם דבר חיובי, אה? אדיר, עצוב, משהו. רגע, חוק אז בכל אופן זה מעניין. אני לא יודע אם מישהו, מישהי אוהבת לישון הרבה. בסוף אולי מהחלומות שלה, יותר לנו ספרים יפים, סתם. אחת ישנה פחות, היא חלמה פחות. אין לה... מישהי חלמה יותר, נהיה לה דמיון עשיר. כתבת פתאום איזה ספרים, מאיפה זה נהיה לך? סתם, קמתי במדרסה כל פעם בעשר. סתם, אני לא רוצה לקלקל אותך. תקומו ברבע לשמונה, מתי אמרת? סתם, זה היה בשביל הצחוק הדבר האחרון. וזה הפירוש התשובה, על ידי שנוקח לובדיו מרצון אחר, איך לעשות רצון עליון כמאמר עשה רצונו כרצונו. ונמצא מחזיר רצון החטא למותר. אפילו את הרצון החטא עצמו, זה החידוש. לא רק שהחידוש שזה נהיה מותר, אלא הרצון עצמו לחטא נהיה מותר. כי הרצון עצמו לחטא הוא משהו אמין, טוב, כאילו. מה זה טוב? טוב בכוחות שהוא מגלה, כן? בעוצמות שהוא מגלה. בסוף הוא נהיה טוב, כן? העוצמות האלה בעצמם יהיו טובות, כן? נהיו גדולות. כי כל הרצונות, אשר לא לאשר מימה, הכי כיף והכי יפה זה לראות בחור משווה חברון שמראה לך איך הוא היה נראה בתיכון, כזה עם שיער כזה כזה. עכשיו אתה רואה פתאום איזה אברך צדיק כזה, וואי. אז זה לא רק יפה, כי מזה הוא הגיע לפה. היפה הוא נשאר לו גם הרבה כוחות ואנרגיות, נשאר? הוא רק הביא את המקום של האנרגיות, נשאר לפה. אז האנרגיות האלה יכלו להיברא גם במקום אחר, יכול להיות. אבל בכל זאת שם היה להם יותר קל להיווצר. האנרגיות יפה, העולם הזה מציף יותר. עכשיו אפשר להביא את התשישה. אז מזל שיש לנו אנשים האלה, בסוף זה מציף את כולם, גם את הצדיקים. זה מציף את כולם, אה? זה מה שמציף ונותן כוחות לכולם. כל הרצונות הם נמצאים רק כדי ללמוד לעבודתו, וזה המקום, הם צריכים כמו קודם לעמוד, כי לא נמצא להם רצון עמוק כזה. תראו, טוב, זה שפת אמת באמת באמת רדיקלית. אומר אצל הצדיקים הגמורים, את הרצון הזה מקבלים מהאנשים האלה. אז מה, האנשים האלה היו צריכים להיברא לכתחילה, אני לא יודע. אין לי תשובה על זה. אבל הוא אומר, בדיעבד כנוצרתכם, האנשים האלה עוברים רצון גם לצדיקים הגמורים. מה? גם לצדיקים הגמורים. בסוף גם האולפנה של הצדיקות שלא קיימת, אבל דיברנו עליהן, מקבלת כוחות מהאולפנה של הפחות צדיקות. שנהיו צדיקות במדרשה, לא ברור. כי זה אחר כך הן מתאחדות כולן באותו מדרשה, את הכוחות מקבלים מאלה. יש להם הרבה אנרגיות שהם קיבלו שם, במקום הזה שדווקא אבא חטאים, אבל עוצמות, כן. אז זה מציף גם את הצדיקים, את האחרים, שלא היה להם חטאים. זה מציף את כולם ביחד. אז יש פה הרמוניה. בסוף החברה בנויה מהרבה אנשים ביחד, מכאלה. שברוך השם, הם תורמים המון לעולם בזה שאין להם רצונות לחטא ונפלא, כן? אבל גם מכאלה שהיו להם, זה כל מיני פקשושים כאלה, כאלה או אחרים. זה בונה, בונה את כולם, כן? ההרמוניה יוצרת משהו אחדותי, כן? בסדר, בין כולם ביחד, לכן הוא אומר, אז זה תשמעו, זה באמת משפט רדיקלי, רק כדי ללמוד ונמצא משיב. זה המקום, אין צדיקים גמורים, יכולים לעמוד, זה באמת חידוש, כי לא נמצא להם רצון עמוק כזה. אין, אנשים, הוא אומר, אין מה לעשות, הכוח של הצדיקות הוא מגרע משהו בכוחות של האדם. איך שחילו, זה היה? הוא מגרע משהו בכוח. אתה כל כך עובד על עצמך שלא לעשות כלום, שאתה בסוף, מה? אתה צריך איזה כוחות ממישהו אחר, מה? שגם היה לו נפילות, אבל הוא נותן כוחות לאחרים, כן? הוא נותן עוצמות לאחרים, כן? סתם, בסוף, עם מי מעניין להיות בכיתה? עם אלה שהן קצת מתחסות, אסור להגיד, אה? ואחר כך הן חוזרות בתשובה, אבל הן נותנות כוח, עוצמה, חיים, כן? זה הדברים. כל הילדות הטובות הן, זה טוב, זה נהדר, זה בעיקר זה טוב, אבל צריך, חייבים עוד כוחות, כן? בסוף החברה איכשהו מאזנת את עצמה, בעזרת השם, כן? ואין יש הרבה כוחות, כן, שמתגנים בעולם. אבל רק הצדיקות שיש, זה שונה. אז גם לא צריך למתן את מה שאני אומר. אפשר למתן את זה גם קצת, כן? זה לא הכוונה, תמיד חייב להיות חטאים, חטאים. בחינות שונות, כן? מי שהצדיקות יותר זורמת לה, ויש מי שנופלת, ואז כמה, אז בצורה כזאת הדברים יתעזרו. אבל בסוף צריך להיות עם כוח. כן. תראי, אני חושב שככה, שלשאוף להיות צריך צדיקים גמורים, אבל לכולנו יש נפילות. ולכולנו הנפילות כואבות, וטוב שהן כואבות, כן? הן קשות. לא צריך לשאוף לחתור לעולם, צריך לשאוף לעשות רק טוב. אבל לכולנו יש נפילות, כאלה, אחרות, כן? והרבה פעמים הנפילות האלה מכות אותנו מכה קשה. מה, נפלתי. אחרי שנפלת, ועד כמה מהנפילה, לא עד כמה, מי שכן יכול נפלה, וכמה מהנפילה, אפשר להגיד לעצמה, איזה כיף שנפלתי, עכשיו יהיה לי הרבה כוח גם לעשות דברים טוב. היה פה משהו תוסף, היה פה משהו חי, מה? ישבנו באיזה ערב ופטפטנו ערב שלם. וואי, קצת לפעמים מרגישים הרגשת החמצה כזאת, מה? לא, סתם כזה, בזבוז כזה, קצת היה לשון הרגע, וכן. איתו מתגלה לנו אבל שאנחנו יכולות להתאחד ולדבר ביחד, יופי. עכשיו נעשה ערב לימוד בחדר. סתם דוגמה כזאת, כן, זה עלה לי, כן? אבל קודם לא עלה לנו רעיון כזה, אבל עכשיו שישבנו ופטפטנו, לא אתם, בסדר, במדרשת במדרשת רחל וחב, סתם, הם ריחלו הרבה. ואז הם סתם, זה בצחוק שהיה לא ברצינות לגמרי, לא הייתה מדרשה כבר. אז סתם, יושבים ומדברים ומרחלים ומדברים על כל העולם. ואז מה יצא לי ממני? זה כזה כאב אחר כך. טוב שיש לנו כאב, נכון? החטא באופן טבעי מוליד לנו כאב. אז מה נעשה עם זה אחר כך? אנחנו רואים את המחוז שזה עובר, ולהתאחד, כן? ולהתגבש ביחד. אז נצא, אני אקח את הכוח הזה ואחר אותו לכל. אז האם לכתחילה צריך לרחל, לא, חס ושלום, זה לא אמרנו. חס ושלום, צריך לסוף לא לרחל, ולא להגיד לסוף, לא להגיד. אבל בסוף שקרה משהו, אז מתגלה איזה פה מוגר משהו, כן? מתגלה פה איזה כוח, כוח הדיבור שלנו מתגלה, כוח האחדות שלנו מתגלה. צריך לדעת לנטר אותו נכון. אבל אני רוצה לנטר אותו נכון. וככה בהרבה מאוד דברים, בהרבה דוגמאות, כן? אז צריך לשאוף לא לחתור, ודאי שככה. אבל חטא הוא לפעמים תולדה הכרחית כזו, אין צדיק שעשה טוב לא יחטא. וברמה כזו, ברמה אחרת. והנה, עד שהגענו למעשה העגל הזה. תמיד החטא באיזה מקום הוא מכה לאדם, הוא צריך להיות מכה לאדם. אבל אחרי שהחטא הוא מכה לאדם, אפשר גם לשעבד אותו לטוב. לשעבד לטוב זה לא רק להתחרט ולהגיד, טוב, ראיתי כמה זה רע, ועכשיו אני יודעת מה זה להיות טוב. אלא לשעבד לטוב זה אפילו העוצמות והכוחות שהתגלו ברע, אני אקח אותם לטוב. אני אקח אותם למקום הכי טוב שיש. אקח אותם למקום הטוב. אני חושב שאפשר לעשות בהרבה דוגמאות, בהרבה דוגמאות בחיינו, שבסוף זה לא שרק החטא הוא בדיעבד, הוא בדיעבד, אבל בסוף, גם כשהחטא הוא בדיעבד, יש בחטא נקודות מסוימות שהשם עשה בו, שאפשר לקחת ממנו אותו, הוא לא לריק לגמרי. אז כל מה אני מדגיש, הוא אומר, אז מה, להתחיל אם צריך לעשות עגל, מה פתאום? חטא העגל עיכב הרבה דברים בעולם, ויותר טוב שלא היה חטא העגל בעולם, אבל התורה מספרת שזה היה. וכשזה היה, האם אפשר לברום ממנו דברים טובים? הנה משכן. המשכן, הוא אומר, והרצון להתנדב למשכן, יצא מזה שהיה חטא העגל. נו, ואם לא היה חטא העגל, אז איך היה? איך היה נבנה רצון כזה? אז היינו בונים אותו באיזו צורה אחרת, כן, חיובית יותר. אבל בסוף החטא הוא תולדה של מציאות של עולם, גם חוטאים בו. ואפשר לבנות עם טובה דברים טוב. אפשר לקחת אותו גם למקום טוב. ואני אומר, זה נמצא במקום של כולנו, במקום של חיים של כולנו. טוב, טוב, אבל זה, כי המקום של החיים של כולנו, של העולם, אנחנו קורא שאנחנו עושים חטאים. ושוב, החטא הוא כאב מאוד גדול. הוא צער גדול לאדם, כאב גדול לאדם. ואדם צריך לדעת, מהכאב הזה אפשר לבנות דברים נהדרים, כן? לבנות עוצמות של חיים נהדרות. זה לא סתם שיש גם חטא בעולם. נכון שהחטא הוא כדי שלא נחטא, אבל גם כשחטא לא נפיל, גם הוא יכול לשמש לטוב. כי הוא בונה איזה שפו, ואיזה שם עוצמות, כן? ואיזה שהוא דבר מאוד מאוד טוב באדם, רק שהוא לקח את זה לא למקום הטוב, כן? ויכול להיות שאם לא היה חטא, איכשהו באיזושהי צורה זה היה נבנה גם לטוב, כן? אבל זה לא הזכרה דרך חטא. בסדר, עכשיו בחטא אתה יכול לבנות הרבה דברים טוב. בעוצמות, בכוחות שהתגלו שם, כן. אני אומר שוב, זה יכול להיות, אני לקחתי דוגמה של דיבורים, זה יכול להיות בעוד הרבה הרבה גוונים ודברים, כן? כאדם, מישהו יש לו כוח ארגון גדול, ומישהו, מישהי, כן? יש לו כושר מנהיגות גדול. אז היא יודעת שיכולה לסחוף בנות ולקחת אותה לכל מיני כיוונים, והיא לקחה אותם לברוח מהכיתה, לעשות פעלולים. פתאום היא אומרת, רגע, אם יש לי כאלה כוחות, יאללה, אני עושה מבצעי צדקה, חסד וטוב, כן? בשירות הלאומי היא הייתה כוכבת השירות הלאומי, לקחה את כולם. לימדה אותם איך עושים חסד ואיך עושים, כן, זה נקודה טובה, כן. הבת שלי אמרת שלפעמים, גם הילדים אמרו לי שפעמים המורים אומרים, זה גדול, כל המורים אומרים, אל תנסו לעשות לנו תרגילים, אנחנו גם מכירים את כל התרגילים, גם אנחנו בעצמנו היינו. זה אף פעם משפט לא נכון, תמיד כל דור יודע לחדש תרגילים חדשים, אבל בטח היום עם הפלאפונים והזה, מאיפה הם מכירים את הפלאפונים? מה שהאבים שלי מספרים לפעמים זה באמת דברים מצחיקים. סתם, המורים היותר מצחיקים לא מכירים היום את כל הטריקים ואת כל... טוב, אבל זה לא... אבל לפעמים אפשר לנצל את זה ממש ממש לטוב. אתם יודעים, פתאום יש לך בחור שהוא מומחה למחשבים. זה לא תמיד התחיל בחלק הטוב, לפעמים זה קרה כי הוא עשה עם זה בדברים פחות טובים. אבל בסוף איזה כיף, כשצריך זומים וכל מיני דברים וכל מיני דברים. פתאום אתה רואה, רגע, אי אפשר בלעדיו, הוא מכוון לך את כל העניינים. איזה יופי זה, לא? לקח את כל כוח המחשבים והפלאפונים שלו, שם את זה על השיעורי תורה, מה? ועל הצ'יפקות ועל ה... אז לא יודע, בטח יש עוד דוגמאות שאפשר לקחת, כן? להיות עשיר בדוגמאות. חשוב להזכיר כדי לא להיות רדיקלי מדי. בסוף לא טוב לחשוב, כמובן, כן? צריך לשאוף לו לטוב. רק שחק את תולדה של זה שאנחנו בני אדם. אז אנחנו גם נופלים. אבל אם אנחנו יודעים לנצל את הנפילות שלנו, אז גם הנפילות שלנו יכולות להיות חלק מהעבודה הזאת. וכאן בפרשה שלנו, חטא העגל שהוא חטא חמור וכואב וקשה, בנה משכן, אם אפשר להגיד כך. ולפי הסברת אמת הוא בנה משכן לא רק כי הם הצליחו, אותם כוחות שהיה להם שם, והם ראו איזה כוחות יש להם, אז הם יוכלו לעשות איתו משכן. אז בסוף הפרשה שלנו היא תשובה גדולה, הפרשה כתיסה. שם היה חטא העגל ופה יש משכן. וזה עם אותם כוחות, ואותם אנשים, כן? שלקחו את הכוחות מפה והעבירו אותם משם, אם נחבר את זה לדיבור הקודם, עד שאפילו היה צריך להגיד להם סטופ, עד כאן, מרוב ההתלהבות שניתה להם. מהחטא הם קיבלו התלהבות עצומה, לצלו אותה לטוב, אפילו היה צריך להפסיק אותה. מה? להגיד להם עד כאן, כן? צריך לפעמים גם לכלוא את ההתלהבות, כמו שהם בהתחלה. טוב, נראה את שלום, 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 שלום.